זו זכות גדולה בשבילי להזמין את הרבנית אסתי לתת שיעור פה בחשמונאים היום בערב, ואני חושבת שבאמת הימים האלה של חודש אלול והימים הנוראים הם ימים כאלה שאנחנו מסתכלים על עצמנו בציר של זמן. אנחנו רואים את עצמנו עם פרספקטיבה של החיים על הזמן, שנה חדשה מתחילה, שנה חדשה מזמינה דברים, חלומות ותקוות לעתיד, ושנה חדשה גם משקפת לנו איפה היינו לפני שנה, לפני שנים, לפני הרבה שנים. ואני יכולה להגיד באמת שכשאני עכשיו נמצאת במגדל עוז ורואה מחזור חדש של תלמידות שמגיע, שמשהו כמו חמש מהם מגיע, חמש בנות נמצאות שם השנה מחשמונאים, אני ככה מסתכלת על עצמי ואומרת, וואלה, אני הגעתי הנה לפני 15 שנה למגדל עוז, וככה התחלתי את התהליך הזה שם. והתהליך הזה שבין הקהילות לבין הבתי מדרש, הבית מדרש של מגדל עוז, הבית מדרש של ישיבת הר ציון, ושאר המדרשות והישיבות והמכינות שהבוגרים של הקהילה הזאת, והבוגרים של בית הכנסת, והבוגרים של היישוב הולכים אליהם, מאפשרים, אני חושבת, לקהילה כולה באמת ככה להרוויח מהשיחה הזאת שמתקיימת בין המקומות שבהם הדורות הבאים לומדים, ומחזירים את התכנים ואת הרעיונות ואת הרוח ואת החוויה חזרה לקהילות פנימה. ואני אגיד שאני חושבת שכל מי שגדל בישיבת הר ציון, וגם מי שהיה במגדל עוז בסליחות, ואני בטוחה שיש פה לא מעט כאלה, זכה לי באמת לחוות את החוויה המיוחדת, את האווירה, את האיזון שבין התחושות של ימי הדין ואימת הימים הנוראים מצד אחד, ומצד שני אותה אווירה של קדושה וקרבה והתרוממות רוחנית מאידך, ואיך הרגשות האלה באמת מצטברים באמת לתוך תפילות משמעותיות ולתוך לימוד תורה משמעותי. ואני חושבת שככה באמת זכות גדולה לי להציג את הרבנית אסתי, וזכות גדולה שהרבנית אסתי נמצאת כאן, כדי באמת לתת קצת מהטעם הזה, קצת מהטעם הזה כאן בחשמונאים. זהו, אמרו לי להציג, אז
אחרי זה הוא הציג אותך, אני באתי בשבילי, אני כבר יכולה ללכת. טוב, ראיתי שכל קודמיי לא השתמשו במיקרופון, מזה הנחתי או ששמעתם או ש...
הוא השתמש?
אבל בשבת נרדמים הרבה יותר, אופציה של הרדם פחות מוצלחת. לא, אולי מבוכים כבר.
זה סט בשבילה כל בשביל.
האמת שאני לא כל חייבת מיקרופון, אבל אני אדבר סביבו, בסדר? תודה. אז באמת אמרתי לבנות פה למטה, בסדר, שומעים? אמרתי לבנות פה למטה שאנחנו באור ליוד באלול. אז אם אנחנו אור ליוד באלול, אז זה אומר שאנחנו ממש חודש בליל יום כיפור, באמת מתקדמים בתוך הדבר הזה. אני מרגישה שעם כל הקושי שיש לעדות המזרח, לקום כל בוקר לסליחות, יש להם איזה משהו שיכולת ההכנה שלהם היא יותר קלה אולי מאשר אנחנו שצריכים לנסות להכניס את עצמנו פנימה. אני רוצה באמת לדבר בעיקר על ראש השנה, דרך תפילת המוסף של ראש השנה. אני אתחיל אולי בפיוט מאוד מאוד מוכר. היום הוא מוכר בזכות המנגינות. אפשר הרבה לחלוק על האם כמה טוב להתפלל בנגינה, אבל אין מה לעשות שפיוטים שמנחילים אותם, אז אחר כך מכירים אותם יותר. אז אחד הפיוטים שאצלנו בבית יש הרבה דיונים, אמא שלי מאוד מאוד קנאית לנוסח. ומוציא אותה מדעתה שלא משתמשים בנוסח. זה ממש, זה קשה לה, היא חוזרת מבית כנסת, אם לא השתמשו בנוסח, היא... זהו, אני מקווה שאין פה יותר מדי בעלי תפילה בקהל. אז באמת, תוך כדי שאני מעללת את ההלחנה של זה, אני רוצה לדבר גם על העוצמה של הנוסח, של אוכיל על הכל. שבאמת ההלחנה שלו עשתה איתו חסד, לפחות אצל הדור הצעיר, אבל אין ספק שהנוסח שלו הוא גם... אז גם בישיבה בארץ וגם אצלנו בית מדרש, משתמשים באוכיל על הכל גם במנגינה וגם ב... וגם בנוסח, באיזשהו שילוב, כי בכל זאת הנוסח, אם הנוסח ילך לאיבוד, הוא מעורר רגשות שמוזיקה בסוף דור הולך ודור בא, אבל הנוסח הוא לעולם נשאר. אז אנחנו אומרים, אוכיל אל האל, אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, שר מקלה משאיר העובדו, אבי הרננות ועל מפעליו, לאדם מאכילב, מהשם מענה לשון, שם שפתי תפתח, נכון, יהיו לרצון אמרי פי ויגיע לבי לפניך, השם שפתי תפתח ופי יגיעתי לתך. אני רוצה לדבר על המתח שבין אוכיל אל הקל אכלה פניו, שאלה ממנו מענה לשון, שזה בהחלט מילים שגם בנוסח שלהם מאוד אולי מביאות יראה או פחד או הן יקטייני לא היחל או יחל ישראל אל השם ואתה והגלם אכלה פניו לאדם האכל לב ומהשם מענה לשון ובין היכולת של האדם אשר בקלעם אשיר האוזו אביע רננות ועד מפעליו יש לאדם בו זמנית בראש השנה אני חושבת יותר מאשר ביום כיפור מצד אחד הקדוש ברוך הוא שאתה עומד מולו ככה לבין היכולת של אדם להגיד אשר בקלעם אשיר האוזו אביע רננות ועד מפעליו ויכולת של האדם לשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא ובכלל להיות מוזמן לטקס המלאכה של הקדוש ברוך הוא. אז אני באמת רוצה דרך מלכויות זיכרונות וכפרות. אני אגיד שאני חושבת שמחשבת ישראל גדולה מאוד, בטח בימים נוראים ובחגים וברגלים, נמצאת בפלא הגדול של סידור התפילה. זאת אומרת, אם רוצים לדעת מה חשבו חז"ל על, סידור, על, על ראש השנה ביום כיפור, מספיק לעקוב אחרי סידור התפילה. אני מאוד מאוד ממליצה להתכונן לתפילה, ללמוד חברותא על המחזור. המחזור של עצמו, הפיוטים, איפה הם נמצאים, בעיקר שמחיות צריכות לשפור מהגמרא, אבל גם דברים אחרים, הניסוחים המדויקים של סידור התפילה, מבטאים הרבה מאוד את מחשבת חז"ל על התוכן של, של ראש השנה. אז אני רוצה להתחיל באמת ממלכויות, או מלהביט על, על המלאכת השם. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם? אנחנו יודעים שמצד אחד מלכות השם והגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם היא מלכות מוחלטת. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא קדם לעולם, המלכות שלו לא תלויה בעולם, והוא היה והוא הווה והוא יהיה. והמלכות שלו היא קודמת לכולנו. מצד שני, היה רגע של בריאת עולם, שהוא הרגע שבו הקדוש ברוך הוא, הרגע האחרון, שבו הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בלי להתחשב באף אחד, הרגע האחרון שבאמת הקדוש ברוך הוא לא נמצא באיזושהי תקשורת עם בני האדם. אז אם אנחנו חוזרים לאדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ויש יחסי גומלין מתמידים, שאני רוצה לראות בראש השנה את חוד החנות שלהם, בין המלכות המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, חובקת כל ולא תלויה באדם, לבין המלכות של הקדוש ברוך הוא, שמצטטים כולם מדרש, וגם מקור שאני מצטט הוא ממש, הוא לרבינו בחיי, על חומש בראשית, אין מלך בלי עם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא באמת, בסופו של דבר, המלכות שלו בעולם, יש בצד שלה שלא תלוי בעולם, ויש בצד שאנחנו מקדשים או ממליכים אותו. התפקיד שלנו בראש השנה הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אחי הקדוש ברוך הוא זקוק למלכות שלנו מצד אחד, ומצד שני, ברור שתפקידו של עם ישראל תמיד, ובעיקר בראש השנה, הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא. מקום אחד אולי לפני שניכנס לטקסט בפנים, שאפשר לראות את זה, אני אמרת את זה ככה מהסוף, אבל הוא באמת המחלוקת בראש השנה על המקום של מלכויות בתוך סדר ברכות. אז זה מופיע פה בדף הראשון, בראש השנה בדף ב' עמוד א', מחלוקת מוכרת מאוד, הבאתי פה רק את המשנה, סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם, כולל מלכויות עמהן ואינו תוקע. קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. אומר עבודה והודעה ברכת כהנים בנוי רבי יוחנן בן נורי. אמר רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות קדושת השם וכולל מלכויות עם קדושת היום, ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע וכו'. אז המחלוקת הזאת היא על המקום של מלכויות בתוך, בתוך הרצף של מלכויות זיכרונות, של תפילת מוסף של ראש השנה. כשבעצם המחלוקת המוכרת, האם מלכויות צריכה להיות יחד עם קדושת היום או יחד עם קדושת השם. בסדר, הברכה הראשונה היא מגן אברהם, חיי הנתים, לקדושת השם, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעלינו חסל. עכשיו, המושג קדושה בעיניי מתחבר, לא יודעת אם אני מדייקת, אבל לצורך הדיון שלנו הערב, הייתי רוצה לחבר את המושג קדושה באמת למושג של ההמלכה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. הקדושה של הקדוש ברוך הוא לא תלויה בנו בשום צורה. באמת, המעניין הוא שקדושה מתחילה קדוש, 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 השם צעקות מלוך לארץ כבודו, ונגמרת עם ימלוך השם לעולם. התוצאה של הקדושה שלו, המלכות שלו. אני אגיד, טוב, מעניין שקדושה משלבת את הכל, כי כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים אמון למעלה, עמך ישראל קבוצי מטה. אבל אז אומרים, קדוש קדוש, אז זה לא תלוי בנו. התשעה של הקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו. אין מלך בלי עם, אבל יש קדושה בלי מקדישים, במובן מסוים. אז השאלה, איפה נמצאת מלכויות? עכשיו, לפי רבי יוחנן בן נורי, מלכויות נמצאת בקדושת השם. אתה קדוש, ושמך קדוש. ולא תוקעים אחר כך, לא תוקעים בזה. ולפי רבי עקיבא, מלכויות נמצאת בקדושת היום. היא המוטיב המרכזי של ראש השנה, ותוקעים. עכשיו, ראיתי מי שנסה להציע, אני חושבת שזה הרב תמיר קרנות, כמה שאני מדייקת, מנסה להציע שבדיוק המחלוקת הזאת היא קצת מכניסה אותנו לתוך השתי הפנים של ראש השנה שאני רוצה שנביט בהן, שהיא הפעם של המלכות המוחלטת שלא תלויה באדם בראש השנה, והיא זה שבהחלט מלכויות נאמרת ביחד עם קדושת השם, ואנחנו לא תוקעים אחר כך. התקיעה היא לא להמלכת השם, כי אנחנו לא ממלכים את השם. נקודת המוצא של ראש השנה, לפני שאנחנו התחלנו, היא שהקדוש ברוך הוא מלך. הוא לא מחכה שאנשים יתקעו וימליכו אותו. הוא מלך, כי כמו שהוא קדוש, ככה הוא מלך, וזאת המלכות המוחלטת שלו. זה לדבר רבי יוחנן בן נורי. לפי רבי עקיבא, מלכויות נמצא בקדושת היום. עיקר המוקד של ראש השנה הוא היכולת שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא, עלינו, ובטח לתקוע, אנחנו תקועים תקיעה שהיא להמלכה. אנחנו בני אדם, הרי אנחנו יודעים שזה התנך שרצו להמליך תקוע. התקיעה מייצגת את ההמלכה שלנו את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לטעות ששתי הפנים האלה קיימים בראש השנה. אז נסתכל בתוך אילה קצת נבל, אמר כמה דפים את מצלמת, אז באמת אמרתי לו, אפשר לשלוח במייל שיביאו מחזורים. אבל היות שלא שלחנו במייל שיביאו מחזורים, אז אני באמת רוצה שנרגיש את הפסוקים, אז באמת צילמנו את מלכויות זיכרונות ושופרות. כי אחרת איך נוכל לדבר על מלכויות זיכרונות ושופרות? אז לכן אני מתנצלת, ואחר כך תגנזו את זה יפה, ואני מתנצלת שאין לי מספיק מודעות לאיכות הסביבה, באמת אין. אז אם היה לי, לא הייתי עושה את זה, אמרתי לו, אפשר על דף A3 וזה, אבל נראה לי רוב אנשים פה בגילים, לא למעלה מזה, אז אני בדף A3 לא מצליחה כבר לקרוא את כל האותיות הקטנות. אז קודם כל נגיד שהמלכות המוחלטת מתחילה כבר בברכת המלך הקדוש, שזה מתפללים לקדוש ברוך הוא שימלוך, מלכות שימלוך, אפילו אני לא עושה עליה משהו, אבל ברורה, פשוטה. תן פרדך השם אלוקינו, תשימו לב לכמה פנים, המילה קול חוזרת. בכלל, גם בברכת בזיכרונות. תן פרדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. יראו לך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הברואים. יעשו כולם עבודה אחת. כמו שאדם השם אלוקינו של סולטן לפניך, עוז בידך וגבורה במיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. אז פה יש מצד אחד באמת המקום הזה שבו הקדוש ברוך הוא שמו נורא על כל מה שברא, והוא יכול להיות פחדו על כל העמים. מצד שני, יש פה גם את המקום הזה שבו אנחנו רוצים שהעמים יפחדו מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה עדיין משהו שמתקשר עם העולם ועם הסביבה, ועם עם ברועה, ותמלוך אתה או השם אלוקינו מהרה לבדיך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, בירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לעולם, קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוקה מבלעדיך, זה באמת לא קשור בבני אדם. זה משהו שהוא לא תלוי אנשים בכלל. והגבע של צורקות במקדש, במשפט, והיה לקדוש מקדש בצדקה, זה במפורש מלכות שיש בדין ושיש במשפט, ושהיא לא תלויה בדין. אני חושבת שגם מההתחלה שלנו לשבח, מציג מלכות, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. עלינו לשבח לאדון הכל, שכמלך מלכי המלכים, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, הוא מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגבי מרומים, הוא אלוהינו, אין עוד אחר, אין פה אנשים, אמת מלכינו, אפס אלותו, כתוב בתורתו, בדת היום, בהשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין אנשים בחצי הראשון של עלינו לשבח. יש בהתחלה אנשים המשבחים, אבל את מי? התיאור הזה של הקדוש ברוך הוא בעיניי הוא תיאור שלא תלוי בי. הוא מבקש ממני משהו, אבל הוא גם לא תלוי בי. החצי השני של עלינו לשבח מטיל עלי תפקיד. אם הקדוש ברוך הוא נוטה שמיים ויוסד את הארץ ומשה וקרוב בשמיים ממעל ושכנת עוזו בגובי מרומים, ואנחנו רוצים שהוא ייפגש עם העולם, אז יש לי תפקיד בתוך ההקשר הזה, לתקן עולם, אני כן לקווה לך השם אלוקינו, לראות ומהרה זה אנחנו, להעביר גילולים מן הארץ, לתקן עולם המלכות שדיים, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל מושבי ארץ, יכירו וידעו כל מושבי תבל, כי לך תיכר כל ברך, כי שומע כל השם, זה לא גבי מרומים, זה לא שכינת הזו, זה לא, זה משהו אחר. במקום שבו הקדוש ברוך הוא במציאות, אנחנו מתבקשים להמליך אותו עלינו ולתקן את העולם, כדי שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תוכל לרדת מגבי מרומים למציאות. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. זה לא תלוי מהאנשים, ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם עתיד. עכשיו פה הפסוקים עוברים מפה, מציינים ששתי הפנים קיימים גם בפסוקים. לא הגיד אבן ביעקב ולא רעמל בישראל, שם אלוקיו עמו, תורת מלך בו, זה מפורש מלכות שבני אדם מעורבים בו. זה אבן ביעקב ולא רעמל בישראל, והיא בשורון מלך, בית הספר שעם, יחד שבטי ישראל. שתי הפסוקים האלה מהתורה הם פסוקים שמקילים על עם ישראל, אחריות לתקן עולם המלכות שדי, ולעזור לקדוש ברוך הוא שוב בגובי מרומים, להיות גם להעביר גילולים מן הארץ, להפנות אליך כל ראשי ארץ. פסוקי הכתובים, אנחנו תמיד נראה שפסוקי הכתובים, הם תמיד מטילים, כוון הרבה כתובים שאפשר היה להביא מהם, אבל הם באמת פסוקים שהם פסוקי שבח, הם קצת אחרים לפעמים מהפסוקים של הנביאים. פסוקי הכתובים הם במפורש מלכות, אני חושבת, השם מלך דיוק לבש, עוז התעזר, אף תיקון תבל בעל תימות, עוד לפני שתיקון תבל בעל תימות. אני חושבת שגם התיאור של סוף שערים ראשכם, ינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, הוא תיאור שלא תלוי באדם. זאת מלכות שאתה מתבונן אליה, אבל לגמרי השערים של העולם מפתחים לקדוש ברוך הוא, בלי קשר אלינו. יש פסוק מעניין על ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, כה אמר השם מלך ישראל בגואלו השם צבקות. המלך ישראל זה ממש מלכות שמתייחסת לעם ישראל. בסוף הפסוק הוא מפורש מלכות מוחלטת. אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז גם בהקדמה למלכויות, אבל אני חושבת שמלכויות משקפים את מה שחשבו על ראש השנה. איזושהי מחלוקת שכל הזמן איפה לשים את מלכויות? האם מלכויות אוכלת בקדושת השם או משהו שהוא לא התפקיד שלי בעולם או הוא לא התפקיד המרכזי, או שבאמת המלכויות נמצאים בקדושת היום, התפקיד המרכזי של האדם בראש השנה הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל כולנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא זקוק למלכות שלנו, למה אחר כך. שבמקום של הפלא הגדול, אני אגיד שזה מה שאני חווה הכי חזק בראש השנה, נראה את זה גם בסוף, שהפלא הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא בכלל נותן לאדם להמליך אותו. הוא נפגש עם האדם. זאת אומרת, ראש השנה בריאת העולם, עקדת יצחק, ראש השנה כל שנה מחדש. נראה בסוף שבניית המשכן, המקדש, הם המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא, שהשמיים ושמי השמיים לא יחלחלו. מחליט לבנות בית לשמו, ומחליט לפנות אל האדם. ובראש השנה, זה המוקד של ראש השנה, הבתיים, זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לפנות אל האדם. עכשיו, פרשתי שם קצת נערות קודם, אמרתי להם שבאת הדבר המדהים בראש השנה, להבדיל מיום כיפור, בתוכן התפילה, שבראש השנה האדם פחות מעניין, אין וידוי בראש השנה, אין יודעים אין וידות, זה שאין וידוי כחוויה, אנחנו לא המרכז ולא המוקד. וידוי, היכולת להקשיב, שקדוש ברוך הוא אומר, תסביר לי את עצמך, זה כבר ממש התעניינות כל כך פרטנית של הקדוש ברוך הוא באדם. ובאמת, זה זכות להגיד וידוי, עכשיו זה באמת מאוד קשה להגיד וידוי, אבל זו זכות עצומה להגיד וידוי. זו זכות שאומרת, אני מתעניין, שתסביר לי איך זה קרה לך. בראש השנה אין את הזכות הזאת, בכלל אין אופציה כזאת, אין וידוי בראש השנה. שום דבר, אני לא מעניינת. הקדוש ברוך הוא מעניין. אבל המפגש בלי לבין הקדוש ברוך הוא עוד יותר מעניין. איך אני שלא מעניינת, נבחרתי להגן את ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. באיזה מין יחסי רצו ושוב עם העולם זה נמצא. הסוף, אלוקינו ולוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ינשא על כל הארץ ויקרך, שוב שימו לב למילה כל וכל וכל, על כל העולם כולו בכבודך, ינשא על כל הארץ ויקרך, והופע באדר גנו זכה על כל יושבי תרצך, וידע כל פעול ויבין כל יצור, ויאמר כל השם נשמע באפו. עכשיו פה באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מהמלכות המוחלטת שלו, לעזור לנו בתפקיד הזה. וזה חלק אוניברסלי, אני חושבת שהמלכות המוחלטת פונה גם קצת לאוניברסלי, הקדוש ברוך הוא מלך כל העולם. אחרי זה הופך להיות הבטר של עם ישראל, קדשנו מצוותיך, ותן חלקנו בתורתיך, שבעינו מצוויך. זה אנחנו, כי אתה אלוקים אמת, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, זה לעד, זה לא תלוי בנו. ברוך אתה השם מלך על כל הארץ. מקדש ישראל ביום הזיכרון. זה חתימה נפלאה. וקראתי, לא ראיתי, קראתי בשם רב חיים בריסק, שאם לא אמרת את שתי הצדדים, לא יצאת אליכם. למה? כי בדיוק המהות שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, בטרם כל יציר נברא, הוא מקדש את ישראל ביום הזיכרון. המפגש הזה עם האדם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. הוא המקום שבו הוא פנה אלינו ויש לנו את הזכות. עוד לא להתוודות, רק ביום כיפור, אבל את הזכות להמליך. עכשיו גם הזיכרונות, שתי הפנים האלה, של הזיכרון המוחלט, הזיכרון שפונה, היא אומרת, דין ורחמים לנו, ומלכות לא קראתי איזה דין ורחמים, אבל בזיכרונות, זיכרונות היא הברכה הכי קשה. קשה לומר זיכרונות. בגלל שאומרים את זה מהר ובלחש, אז לא שמים לב שזה יותר קשה מניתן לתוקף. ונתן לתוקף זה התרגשות, כולם בוכים, ואם את הילדים אומרים נתן לתוקף, זאת אומרת אתה נוער. אבל באמת בזיכרונות יברכה קשה, המילה כל, נכון? אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצור על קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות שהיו בראשית. אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, השם אלוקינו צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש. מראשית כזאת הודעת ולפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. זה במפורש המלכות המוחלטת. שזוכרת הכל. היה צריך לחתום את זיכרונות, ברוך אתה השם זוכר הכל. זה ברכה נוראית. היא ברכה שבה יש מלך, שלא כל כך מתעניין בברואיו, שזוכר כל פרט ופרט. אין שכחה לפני כיסא כבודך. והוא זוכר הכל. והוא זוכר מראשית, מתחילת מעשיך. אין סיכוי לאדם מול המלכות המוחלטת, שהוא הרגע המליך אותה. ועל המדינות בו יאמר, עוזר החרב, עזר השלום. מי לא נפקד כי היום הזה, כי זכר כל היצור לפניך בה. ועשה איש ופקודתו, ועלילות מצדי גבר. עד לפה זה נורא והיום. או קשה. אבל זה נורא והיום, זה קשה. התחושה היא שבאמת אין מקום לאדם בעולם הזה. זה עולם של דין. זה עולם של מלכות. הרסל הבן שכותב במד הדרך המדוד, שבסוד במקום המלכות צפון סוד הדין מהמשפט. והמלכות המוחלטת עוברת לזיכרון המוחלט, שעובר לדין המוחלט. שראי שלא ישכחך, שזה פח, המהפך הגדול. שראי שלא ישכחך, שזה בוודאי משחק עם מה, הוא לא ישכח אותך מול הקדוש ברוך הוא שזוכר את הכל. ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא יקשלו, ולא יקרמו לנצח כל החוסים בך. כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם, וזה היפוך גדול מאוד, ופה הכל מתהפך. אם חפשים את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, מזוכר הכל לזוכר הברית, מהמלכות שלא מאפשרת חיים של אנשים, למלכות שאוהבת אנשים, זה ברגע הזה. עכשיו, מאוד מעניין, שעוד לפני שאמרו וגם את נוח והרז אחרת, התחלנו מבני אדם. שראי שלא ישכחך ובן אדם מתאמץ בך. מי שפעם שמע את הרב המיטל מתפלל יודע שפה הוא היה מתעכב. מקום היחיד שבו הוא היה חוזר על מילה פעמיים בכל התפילה, שכל ימים נוראים ראש השנה עם כיפור, וזה היה בדיוק פה. ואשראי שלא ישכחך, זה היה בפעמיים, ובן אדם, ובן אדם מתאמץ בך. כי דורשך לעולם לא יקשל ולא יקלו לנצח. המהפך מתחיל מזה שהאנושי מרגיש שיש לו איזושהי אפשרות לדעת לגעת במלכות של הקדוש ברוך הוא. וגם את נוח באהבה זכרת. עכשיו אתם מבינים שיש 9 ברכות, 3 ראשונות, 3 שכונות, מלכונות. אמצע זיכרונות הוא השפיץ של השפיץ של כל תפילת מוסף של ראש השנה. וגם את נוח באהבה זכרת. ומפה ואילך המונח זיכרון מקבל משמעות אחרת. יש זיכרון של המשמעות שלה, אל תשכחי. את זוכרת ללכת מחר לרופא? אל תשכחי. ויש זיכרון כמו זכור את יום השבת לקודשו. אומר הרמב"ן, מה זה זכור את יום השבת לקודשו? שאם תמצא פרי יפה לשבת, ביום שלישי, מה תעשה איתו? תשמור אותו לשבת. הזיכרון שלה, חיבור האנושי. הזיכרון של החיבור לא רק האנושי, התמידי. זה לא שאני לא שוכחת, אלא אני זוכרת באהבה. הזיכרון אומר להיות עם מישהו. דוגמה האמת הכי טובה זה זכור את יום השבת לקודשו. עכשיו, מת פה, ברכת זיכרונות מתהפכת לגמרי. היא הרבה יותר מסודרת במובן הזה מברכת המלכויות. היא מתהפכת ולשת. הפיכה לזיכרונות היא הפיכה של זוכר הכל, וכל הפסוקים של זיכרונות הם פסוקים של זיכרון אוהב של הקדוש ברוך הוא. זיכרון כמו זכור את יום השבת לקודשו. נכון, ולא זכר יוסף את שר המשקים, לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. הכוונה שם היא לא רק לרגע אחד של זיכרון, אלא הוא לא השקיע בו, הוא לא התמיד איתו, הוא לא היה בתודעה שלו. ופרקת זיכרונות הופכת מ... הקדוש ברוך הוא לא שוכח את המעשים שלנו, זה שאנחנו נמצאים כל הזמן בתודעה של הקדוש ברוך הוא. כל הפסוקים מפה, וגם את נוח באהבה זכר אותה. עכשיו אני, יש לי, ואחר כך אח שלי הרב משה גם כתב על זה בספר ראש השנה, אבל אני מודה שבלי קשר למה שהוא כותב, אבל זה באמת מאוד מאוד מתאים, יש לי סימפתיה מיוחדת לנוח. למה? גם את נוח באהבה זכרת. אפשר לכתוב פה אנשים יותר מרשים מנוח. נכון? נוח הוא לא אברהם. אפשר לכתוב לפקוד אלוקים לצרה. אפשר לכתוב דמויות הרבה יותר דרמטיות. או צדיקות מנוח. מהו נוח? אם הייתי עושה סרט על איזה דמות אנכית, הייתי מנסה להסריט את נוח. עכשיו, נוח הוא באמת איש צדיק תמיד מאה בדורותיו. עכשיו, תמיד שאומרים לילד הכי קטן, נוח היה צדיק או לא, אז תמיד אומרים לך, מה? אני עושה את זה כל שנה בבית מדר שלנו. אז תמיד אני אומרת להם, נוח היה צדיק או לא, ישר אומרים, תלוי, נכון, לפי רשי בדורותיו, ודורותיו, אז כן נוח. כתוב נוח מצא חן בעיני השם, איש צדיק תמים, הפסוקים ככה מפרגנים לו, אבל המציאות לא מפרגנת לו, בגלל שבאמת הוא גמר רע. הוא באמת דמות נורמלית, רגילה. ואח שלי הרב משה גם כותב שבנוח בכלל העולם כולו עובר מדין לרחמים. זאת אומרת, בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנוח כדי להציל דרכו את העולם, הקדוש ברוך הוא קיבל בחירה בנוח דרמטית. פתאום הקדוש ברוך הוא צריך להבין שמה, שתי אפשרות. או לא לתקשר עם העולם, כי אם הוא מתקשר עם העולם, הוא צריך להחריב אותו כל 10 דורות. זאת אומרת, אם הוא לא רוצה להחריב את העולם כל 10 דורות, הקדוש ברוך הוא צריך מה לעשות? לקבל את האדם כפי שהוא. לקבל את נוח, לקבל את הדור של אחרי נוח. אז הקדוש ברוך הוא באמת נותן את הקשת בעלן המבטיח לא להחריב יותר את העולם. גם עם נעילה אנחנו באים עם הדבר הזה, אחרי כל מה שהתפללנו ותפללנו בסוף, עם נעילה אנחנו באים עם זה שאתה הבטחת לא להחריב את העולם. אני זוכר את השם הזה בראש השנה, את המינוח המדויק, אבל תסתכלו בנעילה, גם שם הפסוקים הולכים לזה, מה חיינו, מה חזדנו, מה כוחנו, מה, ואתה הגדלת אנוש מראש ואתה קריאו לעמוד לפניו. זה הבחירה שלך. עכשיו, הבחירה הזאת היא נעשית על ידי הקדוש ברוך הוא בנוח. היא הבחירה שמאפשרת את הדין, היא הבחירה שמאפשרת את הקיום שלנו עם הקדוש ברוך הוא. היא הבחירה שמאפשרת בכלל את המפגש, היא מאפשרת את ראש השנה. היא מאפשרת להמליך את הקדוש ברוך הוא כל שנה מחדש, בתוך הדין ועם הדין. עכשיו, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנוח לקבל את העולם, היא הבחירה כל שנה מחדש לסלוח לעם ישראל. ולסלוח לנוח, כלומר לנו. אני לא אברהם אבינו, אבל אני יכולה להסתדר עם זה שאני נוח. סך הכל נוח השתדל לעשות טוב, בסוף לא כך הצליח לו. הוא לא הצדיק, אבל הוא היה בסדר. וגם את נוח באהבה זכרת, ומפה, באביאך את בני המבול, על כן זיכרונו בא לפניך. ככתוב בתורותיך, ויזכור אלוקים את נוח, וישמע אלוקים את נעקתם. כל הפסוקים הם פסוקי רחמים. הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין, מכיסא רחמים. וגם אנחנו בראש השנה טיפה נרגעים. כי באמת אם נלך עד הסוף בראש השנה, אז אין לנו צ'אנס. יש לנו צ'אנס, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנוח. וכי למרות שהוא זוכר הכל, הוא זוכר אותנו באהבה. זכר עשה לתלותיו, חנון ברחום השם. טרף נתן ליראה, לזכור לעולם בריתו. זכרתי אני את בריתך בימי נעורייך, וקימותי לך ברית עולם. עכשיו שימו לב לסוף. לדעת שאנשים נמצאים בשיעור, הם אוהבים לדעת מתי זה נגמר, נכון? אז נראה לי עכשיו 10:50, 10:00 זה שעה טובה לגמור שיעור. אני רוצה לשמוע שיעור אחרי 10:00, נכון? אבל אני כל הזמן מול השעון, אתם לא. אז אנחנו נשתדל, נתכוונן, נכון? אני צודקת עם זה? בסדר, אוקיי. הוא הבוס שלי. בסדר, אז עכשיו שימו לב לסוף של זיכרונות. זכרנו בזיכרון טוב לפניך, מפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, משמי שמי קדם. כמה שההתחלה הייתה קשה, באמת זיכרונות ביניי הוא יצירת מופת. רוחנית, ספרותית, תפילתית. להגיד את זיכרונות זה כאילו, אתה עובר את הטלטלה של עצם המהות של הקדוש ברוך הוא ברא אדם, ומה זה מחייב אותו ולמה זה מחייב אותנו. למה? כי בזכות מה אנחנו ננצל? תראה לפניך עקדה, שקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. שזה כמו הרגע של בריאת העולם שבו הקדוש ברוך הוא הלך. לא היה תלוי באנשים עם הרצון שלו באותו רגע. גם בעקדה הקדוש ברוך הוא קצת התעלם מהרצון ההגיוני של אנשים בציווי הזה. וכבש רחמיו לעשות רצונך, זה אחד המשפטים המדהימים בתפילה. כבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. זה משפט של מידה כנגד מידה. כמו שאברהם אבינו כבש רחמיו, כן אתה תכבוש רחמך. אם התחלנו באיזה מלכות מוחלטת, שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, פתאום אומרים, שמע, אנחנו עשינו, גם אתה תעשה אותו דבר מה שאנחנו עשינו. שזה רגע של קרבה מאוד מאוד גדולה. זה באמת... בזכות המעשה הזה שבו אברהם הושיט יד לקדוש ברוך הוא לרגע אחד על המלכות המוחלטת. לרגע אחד אמר האדם מסוגל עד הסוף להגיע לאותה מדרגה שהקדוש ברוך הוא וזה נגמר אבל מאוד מעניין. לרגע אחד חוזרים לתחילת הברכה. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. כבר ראינו בזכר עשה השם חנון ורחום, ולרגע אחד מזכירים לנו, כי זוכר כל המשכחות, וזה לא מובן מאליו, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. שוב המקום הזה שבו מצד אחד הקדוש ברוך הוא זוכר הכל, אין שכחה לפני כיסא כבודך. מצד שני, עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. האדם שמוכן לכבוש רחמה ולעשות את צלחה, יכול להביא את הקדוש ברוך הוא לכיסא רחמים. זה לא רק לכיסא רחמים, זה לתקשורת אינסופית עם בני האדם. ברוך אתה השם, לא כתוב זוכר הכל, כתוב זוכר הברית. באמת הברכה נגמרת בזה, שלא הייתי נגיד ניצחנו, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנוח, בחר בעולם שאחרי המבול, בחר בזיכרון. וראיתי, מאוד מאוד מצא חן בעיניי, זה לא בדיוק במהלך, ואני אגיד את זה בכל זאת, שאבא שלי כתב על הזיכרון, ואז הוא כותב ככה, שכמו שהאדם, כמו שהקדוש ברוך הוא, זוכר את כל הפרטים, וגם זוכר בקרבת לב ונפש את האדם, זאת אומרת, כמו זכור את יום השבת לקדשו, וגם זוכר את כל הפרטים, ככה בתהליך התשובה, האדם בחזרה, מצד אחד הוא מנסה לזכור את החטאים והעבירות ולחזור בתשובה, במקביל לזה שהקדוש ברוך הוא זוכר כל פרט, אז ננסה להיזכר בפרטים, שיש עבודה בראש השנה של חזרה בתשובה, שהיא לא מה, היא דווקא ללמוד להיות עם הקדוש ברוך הוא בזיכרון, לא של פרט פרט מה הייתי לא בסדר, אלא בזיכרון של קרבת לב. שכמו שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו ליום שבת, אנחנו זוכרים אותו כהוויה מתמשכת בחיים שלנו. ומאוד מצא חן בעיניי, זה לא רק עקדת יצחק, זה גם חיים יומיומי. שופרות. תא נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם. מן השמיים נשמעתם קולך ונגלית עליהם במפילי תואר. גם העולם כולו חל מפניך ובריות בראשית חרדו ממך. בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אתה שמיעם את הוד קולך בדברות קודשך ולהבות אש. קולות וברקים עליהם נגלית וקול שופר עליהם נפאת. אז באמת, הקדוש ברוך הוא המלכות המוחלטת, אבל הוא קיבל בחירה. לא רק בחירה של לזכור את נוח בטוב, לזכור את העולם ולאפשר רחמים בעולם ולפנות לבני אדם ולברוא עולם, אלא גם בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. קדוש ברוך הוא לא רק ברא את האדם, לא רק סולח לאדם, אלא הוא גם מתגלה היסטורית לאדם. ובגילוי הזה הוא מלמד לעמך תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא באמת תוקע בשתי שופרות, בברכת שופרות. שתי שופרות של גילוי שכינה, שכבר הביטוי גילוי שכינה. זה כבר ההתרגשות של שופרות. אתה נגלית בענן על המקוד שלך, נשאר משמעתם קולך. בעת השבריות בו שהתחרדו עם יקר, בגלל אותך מהתקנים, תשיין את חוד קולך, הבחירה של הקדוש ברוך הוא להתגלות לאדם. כל הפסוקים הראשונים עוסקים במעמד במתן תורה. בעבר השלישי ביות הבוקר, בין קולות וברקים, כל השפע הולך בחזק, כל העם רואים את הקולות. זה השופר הראשון, השופר שבו הקדוש ברוך הוא תוקע. גם השופר של הנביאים הוא השופר שבו הקדוש ברוך הוא יתקע בגילוי שכינה עתידי, שעוד לא הגענו אליו. כל יושבי תבל ושוכני ארץ למצוא הנסרות, כי לא השופר תשמעו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובא העובדים בארץ אשור. אז הקדוש ברוך הוא באמת מחליט להתגלות לעם ישראל, והוא מתגלה בשופר. זה הגילוי שלו. והוא מתגלה פעמיים היסטורית. פעם אחת הוא כבר התגלה מתן תורה, ובזה שנותן לנו תורה, ופעם שנייה, בעזרת השם אנחנו מתפללים, שהוא יתגלה בגאולה העתידית. התקיעה, אנחנו תוקעים, תקיעה, שברים, תורה, תקיעה. התקיעה הראשונה היא הגילוי של מתן תורה של הקדוש ברוך הוא. והתקיעה האחרונה היא הגילוי, כמו פה, פסוקי התורה ופסוקי הנבואה. פסוקי הנבואה בסוף עם התקיעה האחרונה שהקדוש ברוך הוא יתקע ביום ההוא, שיהיה השם אחד ושמונה אחד, ובאמצע יש שברים תורה. השברים תורה האלה הם הגילוי עם השופר שאנחנו תוקעים בו. עכשיו, יש פה דו שיח. הנושא של המלכויות היה הקדוש ברוך הוא. והנושא של זיכרונות היה כנראה האדם, הקשר של הקדוש ברוך הוא לאדם. והנושא של שופרות הוא הדו שיח בין הקדוש ברוך הוא לאדם. הקדוש ברוך הוא תוקע ואנחנו תוקעים בחזרה. וכל פסוקי כתובים הם פסוקים שבהם אנחנו תוקעים עלה, אלוקים ותורה השם בכל שופר, חצצות וכל שופר עלו לפני המלך השם, עלילייה עלילו אל בקודשו, עלילו ברכי ארזו, עלילו בטקס שופר. והשיא בעיניי של מחויות זיכרונות ובשופרות, ביכולת של האדם לענות לקדוש ברוך הוא. ומה עם השופרות שאנחנו תוקעים בהם, שבהם אנחנו עונים לקדוש ברוך הוא? אז השופר, אני חושבת, הראשון שבו אנחנו תוקעים. בגלל אותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. בעצם זה שאנחנו מקבלים תורה ומצוות. כבש לחמיו לעשות רצונך. זה לא רק דרמטי בעקדת יצחק, זה גם ביום יום. אנחנו עושים את רצון השם, זה תקיעה בשופר. אני חושבת שאנחנו מנסים מאוד מאוד לתקוע בשופר גם בגאולה העתידית, המעורבות שלנו, הניסיון שלנו. זאת אומרת, שופר אחד אנחנו עונים לקדוש ברוך הוא מול השופר של מתן תורה. השופר השני שאנחנו תוקעים בו בחזרה הוא השופר שבא, הנה בדיוק מירם אמרה לנערות שלו למטה, שתוקעים בראש השנה, מדברים על חזון קיבוץ גלויות, ונאמרה, מי כחשמונאים עוסק בקיבוץ גלויות וחוזה את הגאולה העתידה מתגשמת ממש? אז אני חושבת שהמעורבות הפעילה שלנו בתהליך הגאולה ובניסיון שלנו לגאל וכו' וכו' וכו', היא מפורש שופר שאנחנו תוקעים בו בחזרה. אבל יש כאן את השופר שאנחנו תוקעים בו בחזרה, שהוא השופר של ראש השנה. השופר הזה של ראש השנה הוא השופר שבו אנחנו שברים תרועה. דימו לקדוש ברוך הוא בלי הרבה מילים. בסוף התהליך הזה שבו הקדוש ברוך הוא פונה לאדם, הוא מאוד מאוד מרגש ומשמח, יש בו רחמים, יש בו מאמץ אנושי, לשמוע את כל השופר ולתקוע בשופר שלנו, אבל זה שהקדוש ברוך הוא בכלל יהיו לרצון עם רפי והשם שפתי תפתח ופי יגיד תירתך, זה שהוא מוכן להקשיב לשופר שלנו. השופר שלנו בסוף ראש השנה הוא שופר בלי מילים. שאני חושבת שהוא החוויה הכי תשתיתית בסיסית של מה אנו, מה חיינו, מה חסדינו. כאילו, כוח נפעה מזה שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא. כוח נפעה מזה שבסוף יש מקום בדין לזכירת הברית. שהקדוש ברוך הוא התגלה ודיבר אל האדם. שאדם מסוגל לענות רק בקול דממה דקה, שאין בה הרבה מילים. אבל אם אנחנו מוכנים לפתוח את הלב ולבוא בלי מילים, אז באמת הקדוש ברוך הוא עונה לנו בשופר של... זאת אומרת, יש פה איזה משחק, הקדוש ברוך הוא תקע בתקיעת שופר, זה התקיעה הראשונה. אנחנו עונים בשברים תרועה, שזה כאילו מי שאנחנו, כאילו מצוות שלנו, ההבנה שלנו שיש לנו רק שופר ונשאר לנו קיום המצווה. הקדוש ברוך הוא עונה לנו בשופר של הגאולה העתידית. ובסוף אנחנו מצליחים להפקיע, הייתי אומרת, את השאלה הגדולה, האם יש תקשורת בינינו? התשובה היא שראש השנה כל שנה מחדש חוזרת על ההתרגשות שהאדם יביט על זה שהתקשורת, יש לקדוש ברוך הוא החליט לברוא עולם. עכשיו אני אגיד בחצי משפט, הבאתי את הגמרא בתחילת ראש השנה, שדנה בשאלה האם השופר צריך להיות כפוף או פשוט. ובסוף רש"י נפסק להלכה, כמו שאתם יודעים, שהשופר הוא כפוף. והגמרא אומרת למה השופר הוא כפוף, כדעת רב יהודה השופר הוא כפוף, כי כמה דקלפי אינש דייטה תאפי, יותר טוב שאדם מתכופף. ורשי מסביר את זה ונותן את המילים, והיו עיניי וליבי שם. אתם רואים, בתפילתו פניו כמושים לארץ, תף ידיף, שום, והיו עיניי וליבי שם. ויש גמרא ביבמות שדנה בשאלה איך צריך אדם להתפלל. האם אדם צריך להתפלל שהעיניים שלו למטה? שנאמר, נכון, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, או אדם צריך להתפלל שהעיניים שלו כלפי מעלה? שכתוב, ניסה לבבינו על כפיים אל אל בשמיים. עכשיו, זה שתי תפיסות שונות של קשר, של איך אתה חווה את הקדוש ברוך הוא. האם שאתה מתפלל, אתה מסתכל פנימה, ואתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. הייתי מעל אותו הקדוש ברוך הוא הקרוב אליי, זוכר אותי, אוהב אותי, קשור אליי. שאתה מרגיש שזו חוויה טרנסצנדנטית, ענקית, גדולה ממך. עכשיו, להלכה ביבמות נפסק שמה, ששתי הדברים, נכון, העיניים למטה והלב למעלה. אז ראיתי מישהו מדייק, אני חושבת שזה היה הרב שביב, ומאוד התרגשתי מזה, שככה זה באמת כל השנה בתפילה. אבל בראש השנה יש מחלוק, נפסק, שהשופר הוא כופף מהמילים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. והמילים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, לקוחים באמת מחנוכת, מהפרק במלאכים א', פרק ח', מחנוכת המשכן, המקדש. ששלמה המלך שואל, האם השמיים, שמי השמיים לא יחלחלו חרב, כי הבית הזה אשר בניתי לשמך? הקדוש ברוך הוא עונה לו, אם הם התפללו עיניי דרך הבית הזה ועבדו אותי, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אז הוא כתב שבראש השנה, כל שנה מחדש, אנחנו חווים את החוויה הזאת. מתחילים לראש השנה ושואלים, שמיים, שמי השמיים לא יחלחלו לך, מה אתה בא ל... איך נתחיל? מה אנו, מה חיינו? אם תתמצא עומק הדין, נצדק לפניך בדין, מה נגיד? אין לנו בכלל פתחון פה. והקדוש ברוך הוא מושיט לנו כל כך הרבה ידיים, מתוך תחושת ההמלכה, אם אתה מתחיל בתחושה הזאת, כל שנה מחדש אנחנו חווים את זה שהקדוש ברוך הוא אומר בסוף, לפעמים הסוף הוא רק ביום כיפור, שזה ערך לתחושה של להרגיש בראש השנה השמיים ושמי השמיים. אבל האמת שבתפילת מוסף כבר זה כל הזמן מעורבב. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תשאלו את השאלה טוב, התשובה היא, פללו אליי דרך הבית הזה, היו עיניי וליבי שם כל הימים. אני איתכם. אני מרגישה שראש השנה באמת כל שנה מחדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה גם בתפילה. נוטה שמיים ויוסד דארץ, מושב בקרוב השמיים מה, משכנת עוזבו בגבי מורמיל, וזה שאנחנו מוכנים להגיד, תתקן עולם מלכות שדיים. מאין ששכה לפני כיסא כבדך וזוכר הכל, כמו שקבע שעבר אבינו רחמיו, כן יחושו רחמך, אתה זוכר בברית. לבין השופרות שהקדוש ברוך הוא תקע בהם, בגללותך מלכינו על הר סיני, לבין הניסיון התמידי שלנו לתקוע בשופר, בין אם זה שופר של עשייה, בין אם זה שופר של לב שבור, אנחנו מקווים מאוד שהקדוש ברוך הוא יבעל אותנו בקרוב, תקע בשופר גדול, לבוא עובדים בארץ אשור, ומדחים בארץ מצרים, לעם ישראל כולו, עין בעין, יראה בשוב השם ציון.
עד מדקה יש פה יותר מנחים מדוברים, אז אני ממונה על הכרת הטוב. אני מבקש באמת להודות לרב וקסמן ולאסתי, בלי הרבנים, אסתי רוזנברג על שטרפו, התודה היא כפולה, קודם כל שטרפו ובאו לכאן, ובאמת שהתאימו אותנו באמת מאותו אלול הישיבתי. הנפגש הערב חותם את סדרת השיעורים של השנה, ובאמת בזכות ההשתתפות היפה של הציבור לאורך כל השנה, בהחלט הסגרתם אותנו כדי לתכנן גם את הסדרה של בעזרת השם שנה הבאה, כאשר הכוונה היא לקיים סדר גודל של בין 6-8 מפגשים במהלך השנה, לפי נושאים שאנחנו ככה נמצא לנכון, וכמובן הציבור מוזמן להעיר או להציע רעיונות ודוברים שהוא היה רוצה לראות שייכים לסדרה שכזאת. אני מנצל את הבמה הזאת גם להודות לקהילת גלנווד על האירוח, ולברך את כולכם בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ערב טוב.